לקראת שיעור, כן, ברכה לקראת פגישות שדוחים. על פי מאמרו של הרב מרדכי שטרנברג, ראש ישיבת הר המור, בספרו בית נאמן בישראל, הפרק "בי חברתך ואשת בריתך". אנחנו בעמוד 100 בעניין של עד שיראינה. אם כן, יש להקפיד לקיים את הדין של עד שיראינה. כשהסברנו כבר לא לראות בדבר הזה עיסוק בקטנות, אלא מדובר פה בגדולי גדולות, כפי שהסברנו באריכות, לא נחזור על זה. העניין של עד שיראינה זה גדולי גדולות, כשניגשים לזה בצורה נכונה. יש בזה גדר של אישור נשמתי, לא פחות ולא יותר, לא אישור יצרי. אם כי העניין של היחס למראה, הוא יכול לבוא גם מצד נטיות טבעיות באדם, אבל סוף סוף גם הצורך הטבעי הזה, שאישה תמצא חן בעינינו, יסודו בשורשו, הוא בצורך נשמתי, באזורים פנימיים מאוד של הנשמה, ולכן אין זלזל, צריך להקפיד לקיים את הדין של עד שיראינה, כיוון שגם האיש וגם האישה הולכים להתחתן רק עם מי שהם באמת רוצים להתחתן איתו. אם כן, אנחנו רואים שבירור עומק הרצון, כן, עם מי שהם רוצים. לא מדובר כאן על רצון שטחי, מדובר פה על רצון פנימי, רק עם מי שבאמת, הם רואים את הביטוי, באמת רוצים, כן, להתחתן איתו. אם כן, בירור עומק הרצון ואמיתיות הרצון, באותה מידה שהיא קשורה בבירור השאיפות והרצונות של הבחורה, האם זה עולה בקנה אחד עם שלי, באותה מידה, הרצון הזה לשם חיזוקו וגילויו, הוא צריך גם את האישור שנוגע למראה של הבחורה. כן? וכך נשלם הרצון. כן, הרצון נשלם בשני הפנים שלו, בבירור, כן, התנאים העליונים שלו, שאיפות רצונות, ובבירור התנאים היותר תחתוניים שלו, שזה הזיקה למראה שלה. וגם אישה הולכים לדבר רק עם מי שהם באמת רוצים להתחתן איתו. בדורנו, בירור הרצון ובנייתו לוקחים זמן רב יותר מפגישה אחת. והסיבה היא מכיוון שמתערבבים הרבה קריטריונים ואמות מידה, חלקם שקריים, חלקם אמיתיים. כן? יש בעיה נוספת שבדורנו קשה לנו לחשוף, כן? והייתי אומר, לחשוף, לגלות, להבחין בקריטריונים האמיתיים. גם עצם הערבוב של שקר ואמת בתוך בחירת בת הזוג, וגם מכיוון שהנטייה שלנו לחיצוניות, היא עשויה להעלים מאיתנו את הקריטריונים הפנימיים, כלומר שאיפות ורצונות ואסתטיקה טבעית טהורה. דיברנו על זה בעריכות, כן? אלו אמות העמידה הנכונות. כן? בימים לא רחוקים, לא לפני הרבה זמן, אנשים ידעו לכוון בדיוק, כן? ממש, בתוך רגע אחד, להרגיש האם זה מתאים או לא, הם ידעו מה הם רוצים, דיברנו על זה בהתחלה, כן? הפעם זו עצם מעצמי, שאדם יודע את עצמותו, הוא גם יכול לגלות את העצם השייכת לו, כן? אנשים ידעו מה הם רוצים, ידעו מה עיקר ומה תפל, ולכן ברגע שהם פגשו בחורה, הם יכלו למצות בקלות, כן? או להתבונן ולשפוט בקלות, האם היא הולמת אותם או לא. הרבה יותר פשוט. בזמננו, הבירור לוקח זמן. זה ערבוביה של אור וחושך בדורנו. עולם המושגים שלנו מעורבב, כן? הייתי אומר, תפיחת הפנים, כן? של התרבות הנוכחית עלינו, היא משפיעה השפעות לא פשוטות, פוגמת לנו ביכולת השיפוטיות והבחירה הנכונה. לא רק בעניין של בחירת בית זוג, והרבה סוגיות, כן? אפשר להגיד שהרבה פעמים אנחנו אכולי ספקות. אנחנו פוסחים על שתי סעיפים, כן? עולמות מתערבבים בתוכנו, הרבה פעמים עולמות מנוגדים, כן? שמקשיב אלינו מאוד לסלול מבט ממוקד, ברור, מה שנקרא נקודת שריפה, משהו מאוד ברור, כן? לדייק במחשבה, יש עם זה בעיות. הדבר הזה הוא בהרבה תחומים, כמו שאני אומר, זה יכול להיות בלימוד מקצוע, זה יכול להיות כל מיני דברים, כל מיני דברים, הרבה דברים. אנחנו ממקדים פה את הבנת הקושי הזה ביחס לבחירת בת זוג, כדאי לשים... אגב, הקושי בדורנו לבחירת בת זוג, הוא בא לידי ביטוי גם שלפעמים אנחנו בוחרים מהר מדי בבת זוג שהיא לא מתאימה בכך. גם זה קושי. לא רק שאנחנו מתעכבים לבחור, אלא לפעמים אנחנו בוחרים, אבל אנחנו בעצם לא בוחרים דבר מתאים. גם זה כתוצאה מההשפעה של אמות מידה שקריות. ולכן צריך לחזור על זה. בדורנו, בירור הרצון ובנייתו, לוקחים זמן רב יותר מפגישה אחת. Okay. יעקב רואה את רחל, טק, יודע טרף מיד שהיא נועדה לו. דוד רואה את בת שבע, טק, דוד רואה את אביגיל, 5 דקות דיבור, טק, אשתו. זה... פלא פלאים, איך הבחירות נעשות, כן? אולי לקחתי תקופות מאוד קדמוניות, כן? באמת לפני הרבה זמן, 2,700 שנה בערך, זה הרבה זמן, אבל זה נותן לנו מושג איך באמת האנשים האלו, המופלאים האלו, באו להיפגש עם אישה, מתוך הכרה מאוד מאוד עמוקה וחודרת, כן? באישיותם, בידיעה מהם הגורמים שיעזרו להם להשלמתם, מי הדמות שלה הם יכולים להעניק. אגב, אחת הסיבות שבימים מקדם אנשים התחתנו עם הרבה נשים, אני מדבר כרגע לאנשים גדולים, כדוגמת דוד המלך שהתחתן עם 18 נשים, כן? יעקב אבינו שהתחתן עם 4 וכן הלאה, יש עוד דוגמאות לזה. הסיבה שהתחתנו עם הרבה נשים זה מכיוון שהם הכירו וידעו שכל אחת מהנשים האלו, כן, 18 נשים של דוד, זה כנגד 18 חוליות שבשדרה. שכל אחד מהם בעצם העמידה בו צד אחר של האישיות. מה שהוציאה לפועל מיכל, לא הוציאה לפועל אביגיל, וכן הלאה וכן הלאה. כל אחד הוציאה לפועל משהו אחר. אנשים האלה הכירו את עצמם בצורה כך מופלאה, והם ידעו מי בדיוק הגורם או הגירוי שיכול להוציא אותם אל הפועל. כמובן, הם גם ידעו מה הם יכולים להעניק לאותה הדמות. זה לא אחד כיווני. אבל שדוד לוקח ל-18 נשים, יש פה סקירה רחבה מאוד של כל אותם הדמויות הנקביות שבמגע הנפשי איתם הוא יכול להוציא לפועל את אישיותו. יש את הנשים שמרקחות אותו, יש את הנשים שמקשות אותו, יש כל מיני סגנונות, יש פשוטות, יש עמוקות, יש סגפניות, כדוגמת מיכל, כן? שהיא מנחת תפילין הייתה. כן, כזאת היא מאוד מתבודדת, מאוד אינטימית, היא יושבת בחלון, היא מנותקת מן הציבור במובן מסוים. כן, יש את הנשים האלה בעולמו של דוד, יש את הנשים היותר זורמות, יותר מחוברות, כל מיני גווני גוונים, משהו מיוחד מן. כן, מעניין, זה לא סתם, כן, לוקח ל-18 נשים בשביל, אני יודע מה, לגוון את הסעודה, סתם, כן, כדי להרבות תאווה, חס ושלום. עד לאן מגיעה ההתמצאות שלהם. טוב, קודם כל מדורנו, בירור רצון ובנייתו לוקחים זמן רב יותר מפגישה אחת, וכן צריך פגישות, כן, רבות יותר כדי להחליט חתן. אבל שוב, כן, כדאי לשים פה לב, כן, אני חושב שהוא אומר את זה בהמשך, אבל בכל אופן נגיד משהו, כן, הפגישות הרבות, הן צריכות להיות ממש, בדוגמה, כן, כמו חייל שיורה, כן, את הירי המטווח הראשון שלו, ואת המקבץ הראשון הוא יורה בכלל בעיגול השלישי, או הרביעי. במקבץ השני, בעיגול השלישי. בשלישי, בעיגול השני, וברביעי, בעיגול הפנימי, אבל לא בנקודה השחורה. זאת אומרת, כל ירי הוא צריך להיות יותר מכוון למטרה. הריבוי של הפגישות פה זה לא כדי להתברבר ולהתבלבל. זה ריבוי שצריך להביא בסופו של דבר לדיוק. כלומר, כן? קודם כל הבחור צריך לעשות את זה עם עצמו. לא יכול להיות כסומה בערובה, כסומה באפלה, כן? כחלב שב על כיאור בכל פגישה בעצם לחזור ולעשות את אותם טעויות. הוא צריך להיות חכם כבעל ניסיון. הוא צריך לעמוד על נקודות הקושי והספק של הפגישה הראשונה. אם הוא יכול לברר, לשאת ולתת בספקות בעצמו, מה טוב. אבל אם לא, הוא צריך להביא את הדברים לפני הרכאות של אנשים נבונים ממנו, בעלי ניסיון, לשאול, דבר כזה הפריע לי, מה אתה אומר, זה משמעותי, כן משמעותי, לא משמעותי, כמה משמעותי. כן, זאת אומרת, ריבוי הפגישות פה הוא למעשה אמור לצמצם את טווח הסטייה, כן? מפגישה לפגישה. כדי שלא יהיה בלבול פה בעניין של ריבוי פגישות, ככל שיש כאלה בסתר ליבה אומרים, הנה, אפשר להיפגש, אפשר להיפגש הרבה. אבל מה אתה עושה בריבוי הזה? האם אתה מתקרב למטרה, או שאתה ממשיך להתברבר, כן, בלא מוצא? דגש מאוד חשוב. כן. מתקרב למטרה מבחינת אמות המידה הנכונות לבחירת בת זוג. מתקרב למטרה, האם באמת האישה הזו, כן, על כל חלקיה, היא הולמת את מה שאני צריך, לא מה שאני רוצה, מה שאני צריך, זאת אומרת, בלי כל הדברים שעליהם דיברנו, שאיפות ורצונות, וכן הלאה וכן הלאה, זה משהו אומר בהמשך מיד. כן. כן, הבחוץ והבפנים, הכוונה היא מיקוד במה שאותו אני צריך ומתאים לי. זה בעצם הכוונה. כן, אני הולך ומתקרב לנקודה הפנימית שהיא בעצם הידיעה האם הדבר הזה מתאים לי או לא. זה המיקוד שעליו אני מדבר. על פי הקריטריונים שלהם דיברנו כאן. הוא אומר את זה מיד, חוזר לקריטריון. בכל זאת, את העמדה היסודית של דין הגמרא, הוא חוזר לעניין של יופי והאסתטיקה. בכל אופן, כלומר, הבירור הזה נעשה רק על בסיס, כן? רק על בסיס של התעדכנות הולכת וגוברת, מתעמקת, כן, בגיבוש אמות המידה הנכונות לבחירת בת זוג. זאת אומרת, אם אדם מפגישה לפגישה ממשיך להיות בבחינת רשעים סביב התהלכון, שהוא מסתובב סביב הנקודה, הוא לא מברר לעצמו מה הוא צריך באמת, מה הרצונותיו, מה שאיפותיו, כמו שאמרנו, אז זה לא זה. מה הוא ילוחם עם תקנתיים? יתירו לך, אתה נבל ברשות התורה, אתה פוגש עוד ועוד. אבל אתה סתם נבל ברשות התורה, זה לא מביא לך לשום מקום. זה מביא לך עוד יותר בלבול, ככל שנפגש יותר, הוא מבולבל יותר. זה לא המטרה. המטרה של ריבוי הפגישות זה ללכת ולהתמקד, ללכת ולהתרכז, במובן זה של הפעם זו עצם מעצמי, או לא. או לא. אבל אנחנו חוזרים לנקודה שלנו, כן, יש לך שאלה? כן, נורד. חוזרים לנקודה שלנו, בכל זאת. את העמדה היסודית של דין הגמרא, אנו צריכים לאמץ גם בימינו. יש לגשת לפגישה, פגישה חיובית, ולברר בה שאין מה שמפריע לשותפות להיווצר. כן? אין מה שמפריע, שוב חוזר ותולה את דין הגמרא, הוא תולה את דין הגמרא בזה ש... חכמינו מבקשים לברר שאין מה שמפריע. אבל שוב, כן, זה לא דבר שולי. אתה חוזר ומדגיש את זה, כן, זה לא, אין מה שמפריע, אין מה שמפריע. כן, אבל אם זה מפריע לי, יופי, זה לא מפריע לי, זה מפריע לנשמתי. נשמתי זה מפריע. עד כדי כך. זה מפריע לנשמתי. נשמתי כמו שהיא יודעת להיות גבוהה גבוהה, כן, ולהתעניין בעולמות הגבוהים, כן, נשמתי גם מופיע דרך העולמות האסתטיים והחיצוניים. המראה המסוים הוא חשוב לה מאוד מאוד, רק כך היא תוכל לבטא את עצמה, כן, ולהתחבר חיבור של אמת, כן, לנשמה השנייה. ולברר בה שאין מה שמפריע לשותפות להיווצר, כן. על כן, לאחר שלב ההיכרות והבירור שישנו רצון משותף, יש צורך בשלב נוסף, והוא יצירת תקשורת טובה בין בני הזוג. כן? בין בני הזוג, גם יש רצון משותף, לא בהכרח שאפשר לממש אותו יחד. כן? המימוש תלוי גם ביכולת לפעול יחד לטובת רצון זה. כן? היכולת להיות שותפים כבר תלויה בשאלות פרטיות יותר, הקשורות לאופי ולסגנון האישיות. אך גם שאלות אלו אינן צריכות להיבחן לפי הנתונים היבשים של בן הזוג. הדרך לבחון אם נוכל לצעוד יחד אינה בבחינת מרכיבי אישיות, אלא בדיקה אם נוצרת תקשורת טובה, אם נוח ונעים יחד, ובמילים אחרות, אם זה הולך או לא הולך. כלומר, אם אכן נוצרת בינינו שותפות אמיתית. כלומר, מה שהוא אומר פה, כן? דבר מעניין מאוד. זאת אומרת, יש לנו שלושה מרכיבים לקשר. שלושה מרכיבים. מעניין. אנחנו דיברנו בדרך כלל על שתי מרכיבים בעיקר. המרכיב הראשון זה... שאיפות ורצונות, מרכיב שני זה תכונות, כן? תכונות וקווי אופי. פה יש מרכיב נוסף, היופי. מה הרעיון? כלומר, אין די בבירור השאיפות והרצונות מסיבה פשוטה. כי הבירור של השאיפות והרצונות זה מראה על שייכות וחיבור יותר נשמתי בחלקים הרוחניים של בני הזוג. הזרימה והתקשורת היא חייבת גם לצרף את החלקים היותר נמוכים שפועלים על היסודות הרגשיים של הצדדים. שאיפות ורצונות זה לא בהכרח פועל על הרגש. אתם מכירים את המצב? כן? לא פעם מספרים בחורים וגם בנות. הם פוגשים בחור. כן, הוא יכול להיות חבר טוב. חבר טוב יכול להיות, אבל לא בעלי. חברה, כן, אבל לא בעלי. לא אשתי. למה? תשמע, יש לנו הרבה נושאים שמעסיקים אותנו ודברים כאלו ואחרים. בוא נקרא איזה שאיפות ורצונות. אבל אין את המשהו שיהפוך את השייכות הזו למשהו אינטימי יותר. ברמות הרגש, בשפת העולם הזה, בשפת הרגש. תקשורת היא בנויה משני צדדים. ראשית התקשורת היא בממדים הגבוהים, בספרות היותר פנימיות, קרי, שאיפות ורצונות. מטבע הדברים, שאיפות ורצונות זה שייך למשהו יותר גבוה, זה ספרות, זה אורות מקיפים. אבל כדי שהקשר ילבש צורה מציאותית, כדי שאני ארצה גם לשבת עם אותה בחורה, שאני אוכל להרגיש שהחווייתיות שלנו היא מקיפה לא רק את הספרות העליונות, אלא גם את הממדים היותר פשוטים. בואו נקרא לזה בשמו. כדי שהיא בכלל תעורר אצלי דמיון, רגש, יצרים פשוטים. התקשורת היא בנויה מהיכולת להניע את כל רבדי האישיות. החוויה של החיבור. היא צריכה לכלול את החלקים הגבוהים, שאיפות ורצונות, ואת החלקים הנמוכים שהם משתחררים ומתבטאים בעקבות ההתאמה האסתטית. הרי אין גבר שיכחיש את זה. הרי כולנו מכירים את הדבר הזה. זה דבר ברור. זאת אומרת, המראה פועל דבר מדהים. אגב, זה אמור גם לגבי צדיקים גדולים. גם צדיקים גדולים שלכאורה היינו יכולים לחשוב, אולי הם היו יכולים לחשוב, שדי להם בשייכות ובתקשורת שמתנהלת בספרות הרוחניות. בספרות הרוחניות. גם אצלם הקשר לא יהיה מלא. אם לא יתברר שגם היצר הטבעי שלהם, הרגשות הפשוטים שלהם מתחברים לאותה בחורה, גם אצלם זה כך. ולכן כתוב אצל גדולי אומה שהם רואים את נשותיהם, אצל יעקב, יפת תואר ויפת מראה. יפת תואר מראה. אין? תיאור אחד, יפת מראה. זה מכוון אל המראה החיצוני, ויפת תואר, זה על, אומר אורחיים הקדוש, זה על הצד הפנימי של המידות, התיאור הפנימי. הנה לנו שתי רבדים של קשר, וזה מה שגורם לו, וינשק לה, וישק לרחל. הנשיקה הזו, כמו שהזוהר הקדוש אומר, אפילו עם הארץ גדול לא יעשה דבר כזה, כל שכן יעקב, אלא שהייתה נשיקת קריבה. זו נשיקת קריבה. איזה קריבה? גם קריבת נשמה לנשמה וגם קריבת גוף לגוף. היה פה את שתי הרבדים האלו. זה התקשורת הטובה. כן? עכשיו, המימד השלישי של ההתאמה זה מרכיבי האישיות. זה מרכיבי האישיות. אבל אנחנו ניגשים למרכיבי האישיות. כן? אתם זוכרים מה קורה עם מרכיבי האישיות? שם אנחנו מוצאים הרבה פעמים, ניגודים. כן? יש גם התאמות, אבל פוגשים הרבה ניגודים. לא ניגשים לניגודים לפני שניגשים לזרימה. אנחנו מייסדים את הזרימה על היסוד הכפול שדיברנו עליו כעת. אחרי, איך כתוב כאן? אחרי שזה הולך לנו, זורם לנו, נעים לנו ביחד, קיימת תקשורת שמבוססת על מרוצה משאיפות ליופי ומיופי לשאיפות. ברגע שיש את, כן, את הזרימה הזו מכאן לכאן, החוט המוליך בין היופי לצד הגבוה, אז אנחנו ניגשים לתכונות היסודיות. האופי שלך שונה ממני בזה, אדומה לי בזה, ההתייחסות למורכבות ולהבדלים שבתכונות האופי ניגשים אליה רק אחרי שיסדנו את החשק היסודי הכפול הזה, הגבוה והנמוך יותר. עכשיו ניגשים לשם. זוכרים, רשימות מקולת, ניגשים לתכונות ועניינים כאלה, מסוכן מאוד לגשת בהתחלה, חייבים את התמיכה, את נקודת המוצא של ההתאמה הכפולה הזאת. מכאן, העין שלנו נפתחת, ואנחנו יכולים לשער בחוכמה, כן? בתבונה, יותר בקלות. איך הניגודים ביני לבינה מתחברים, כן? איך נקודות הדמיון בינינו, כן? שגם בזה יש סכנות, כי לפעמים דמיון בין בחור ובחורה יכולים ליצור תוצאה שלילית, מה שנקרא פלוס ופלוס. תוצאה שלילית, פלוס ופלוס, אין סגירת מעגל, אין פריון. אנחנו צריכים לדעת איך להשתמש בדומה. הרבה פעמים השימוש בדומה בין אנשים הוא מחזק מצב שלילי. כשאנחנו ניגשים לדומה שלנו מתוך תקשורת טובה, שבנויה מהדברים שאמרנו, ההתייחסות לדומה היא נכונה, וההתייחסות לשונה היא נכונה. כלומר, ההתייחסות לשונה היא התייחסות של טובים השניים מן האחד, למרות שהם שניים ושונים, אבל הם מפרים זה את זה, זה ההתייחסות לשונה, וההתייחסות לדומה זה כדי לחזק נקודות חיוב שמעצימות את הכוח הזוגי, ולא כדי להתבוסס בחולשות בגלל שאני ואת אותו דבר, ואף אחד לא מאיר את השני לתיקון. זה צריך להיות היחס לדומה ולשונה. אבל יחס כזה, כן, יחס בריא כזה, הוא מתאפשר רק מתוך התקשורת שנוצרת על בסיס הזרימה משאיפות לרצונות ורצונות ליופי, ומיופי לשאיפות ורצונות. זה מה שהוא אומר פה בפסקה. בפסקה. כן, צריך לדאוג שהנוכחות של האמיתות האלו, הנוכחות שלהם, היא תהיה בתוך הקשר. אנחנו צריכים להרגיש שהאמיתות האלה מלוות אותנו במהלך הבחירה של בת הזוג. צריך קשר עין עם הדברים. צריכים ריכוז, לא להתפזר לצדדים, לא לשלוף את הפקל הישן ושן, העם הארצי, המבולבל, כן? צריך מאוד להיזהר, כן? זה בדרך כלל קורה באופן ספונטני. אנחנו צריכים לקחת ממשפטי היסוד, משפטי המפתח של המהלך שמוצג כאן, כן? עד השלב הזה, ועוד אנחנו נראה דברים נוספים, אבל, כן? לשלוט היטב במשפטי המפתח של התהליך הזה, כדי שנוכל להבטיח שהקשר מתבסס, כן? מתפתח ליסודות חיוביים. כן? יש שאלות, מי שרוצה להעיר משהו? שאול משהו, זה נראה לכם איזה מוכר, מוזר, תמוע, מה? כן, אשר? כן?
במקרה שיש התאמה בין השאיפות והרצונות,
איפה אמור לבוא ניגוד? אמור לבוא? ייתכן ניגוד, אני לא אומר אמור לבוא ניגוד. אמרנו שהניגודים קיימים, כן, כן. הניגודים הם קיימים בדרך כלל ברמה של פרטי האישיות. ככל שאתה יורד יותר לעולם הפרטים, שם בהכרח תמצא ניגודים. ככל שאתה יותר עסוק בעולם הכללים, יש לך סיכוי יותר למצוא תמימות דעים. זה מה שאמרנו, שאיפות ורצונות, הסכמה בשאיפות ורצונות, זה יוצר מכנה משותף מאוד רחב ברמה, כן, או בספרות יותר פנימיות, כן? כן? אבל כשאתה יורד לרמת הנפש, שם כעצמים בבטן המלאה, כלשון קהלת, כן? ככל שאתה מסתכל יותר על הפרטים, שם אתה עתיד לפגוש שוני מאוד גדול. ככל שאנחנו יותר נוטשים או מעתיקים את מבטינו מן הכללים אל הפרטים, אנחנו הולכים ועוברים מעולם האחדות לעולם הריבוי. שם אנחנו נמצא את השוני עצום, שוני מאוד גדול. שונאים גדולים מאוד, אבל לא להיבהל. אנחנו ניגשים לשם מתוך המבט האחדותי. אנחנו מגייסים כמה שיותר נקודות אחדות, כן? ברמת השאיפות והרצונות וההתאמה האסתטית, ועם כל העוצמה של החיבור הזו, אנחנו באים, כן? זה לא מילה נכונה, לתקוף, כן? אנחנו באים להתמודד עם השוני שוודאי נמצא, כן? במישור הפרטים האישיותיים שלנו, כפי שהוא קורא לזה כאן, מרכיבי האישיות. אנחנו ממליצים מאוד, לפי המאמר הזה, לא להיפגש עם הניגודים לפני שנפגשים עם הדברים המאחדים. לא להיפגש עם הניגודים. זה אחד הדברים החשובים מאוד שצריך לעשות אותם היום בציבור הישראלי. כן, יש הדגשה מאוד גדולה של הניגודים. שמאל, ימין, טה-טה-טה-טה-טה. יש הדגשה עצומה של הניגודים. מה הבעיה? כי לא ביררנו כבר למעלה משנות דור מה משתף בינינו. נשארו כמה אזורי קונצנזוס שמנסים להגן עליהם בכל הכוח, כמו צבא, וכן הלאה וכן הלאה. אבל במקום שנשב ונברר מה משתף בינינו, ורק אז נוכל להבין בצורה נכונה גם את הניגודים. במקום זה אנחנו מתחילים עם הניגודים. מטבע הדברים, הניגודים בטבעם. בטבעם של הניגודים, זה תמיד כל אחד רוצה להדגיש את עצמו במה הוא שונה מחברו. זה דבר ידוע. שאנחנו נפגשים, כן? עם דברים שמבחינים בינינו, תמיד נשאף להגדיר את עצמנו בדרך השלילה. אני זה לא אתה, נכון? זה דבר ידוע. דרך השלילה זה אחד מדרכי הזיהוי. כך זה קורה לילדים קטנים, כן? בגילי התבגרות זה מאוד בולט. אני זה לא אתה. כן? שאנחנו יותר מדי מדגישים את מהלך הזהות הזה בדרך השלילה, אנחנו שוכחים שקודם כל יש משהו מאחד בינינו. אז זה קורה גם ברמה הלאומית, ברמה הציבורית. זה קורה ברמה הזוגית. כן, כן.
רציתי להבין שלא הבנתי נכון. היכולת על הידיעה אם השותפות יכולה להתקיים בהם שותפות טובה זה אחרי ששני ה... שיש את ה... שהאידיאלים,
השאיפות ואידיאלים
וגם
השאיפה בסיסית,
אז אפשר
לבדוק
את הפרטים, ובעצם בדיקת הפרטים זה הבדיקה עם השותפות יכולה
להתמלא. ודאי. כשהפרטים מתחילים להתארגן באופן הרמוני בינינו, אז האחדות מתחזקת אלפי מונים. כן? אז התקשורת היא ברמה שקשה לתאר. כן? התקשורת שאנחנו מדברים עליה בשלב הראשון, שבנויה על שתי היסודות הראשונים, היא כאפס וכאין, לעומת התקשורת שמתפתחת, כאשר הניגודים והדומים מתחילים להתארגן ביניהם. אז התקשורת משתפרת, מתעלה מאוד, כן?
יש לו יותר
מוכרים? כן, וזה עיקר הקשיים שבנישואים. עיקר הקשיים שבנישואים זה הירידה לשדה הפרטים. כן. עיקר המשברים של הנישואים בחמש שנים הראשונות, כן? זה סביב ההתאמה בין הניגודים. כן? ולכן תמיד צריך לרענן את השותפות במטרות והרצונות ובהתאמה אסתטית. אם התאמה אסתטית היא נכונה וטהורה וטבעית, היא תסייע לנו במהלך ההתמודדות. אם התאמה האסתטית מתחילה הייתה תאבנית ויצרית, כן? הצד של ההתאמה האסתטית ייעלם מכוח השגרה, ואז יישאר רק השאיפות והרצונות בלי התמיכה הרגשית. אתה מבין? הבעיה. וזה יקשה ללמוד להתמודד עם הניגודים. כדי שנוכל להתמודד עם הניגודים, אנחנו חייבים את התקשורת שבנויה דווקא משני הדברים גם יחד. Okay? זה נותן לנו את הכוח ואת האומץ לרצות לפתור ניגודים. כן. טוב, אז הנה פסקה אחת. יש לנו גם אחר שיעור אגב, כמו שהזכרנו כבר כמה פעמים, יש לנו גם אחר שיעור. זה לא יהיה כאן, זה יהיה בכיתת אמונה חדשה באופן חד פעמי בגלל סיבת הסיום של כיתת אמונה אתמול שאמרנו, העברנו את זה, את השיעור של יום שלישי, יום חמישי. אז ניפגש מחר, מה שמספיק נספיק. אני מתכוון ללמד זה גם באלול, כן, למרות שזה קצת לא זה, באים תמיד חדשים כאילו כל זה. אנחנו נמשיך עד שנגמור את המאמר הזה, כן, ובהמשך אני נדבר כבר על מה שנמשיך ללמוד. אנחנו נכניס ספר נוסף בשנה הבאה שנקרא אוצרות פנימיים, אבל נדבר על זה עוד בהמשך, בעזרת השם.